טוב, ערב טוב. אוקיי, אנחנו מוכנים להתחיל. אנחנו נמצאים בסוגיה בדף ג' עמוד ב', שזאת הנושא של קידושין, זה עוד לימוד, איך יודעים שמקדשים בכסף, אחרי שלמדנו בדף עמוד א', שמקדשים מכיחה כיחה מסתייפון, כאן יהיה לימוד אחר, ובהקשר הזה, הגמרא שואלת גם על קידושי אביה את אבא את ביתו גם כן בכסף, ומה קורה אז עם הכסף. אז הנושא שאנחנו באמת נדבר עליו היום זה הנושא הזה של קידושי קטנה, איך אבא מקדש את ביתו קטנה. כידוע אב יכול לקדש את ביתו כשהיא קטנה וגם נערה, מהפסוק של את ביתי נתתי לאיש הזה, פסוק שבפרשת מוציא שמרה. אבל השאלה היא איך, ושאלה שבאמת מעניין אותנו, מעניינת הגמרא, זה מי מקבל את הכסף. התוצאה של לימודנו היום, לכאורה צריך להיות להבין יותר טוב, אולי לא נבין את כל המכלול של זכויות או רשות האבא על, על ביתו הקטנה, אבל לפחות להבין יותר טוב מה זה בדיוק אומר שלאבא יש, או פחות חלק מעניינים, לאבא יש שליטה על חלק מהדינים שקשורים לביתו, שאצל גדולים אז ודאי היה שייך לבן אדם עצמו, וכאן לקטנה, והדבר הזה בדרך כלל לא נכון לגבי קטן, לגבי קטנה, אז קטנה ברשות אביה. בסוף הגמרא, בדף ד' עמוד א', אז יש שם קצת בקיצור, כדי להגיע לנקודה האחרונה של הגמרא, אז רואים את רוב הדינים מוזכרים שם, הפרת נדרים, ולפני כן היה כנס, כלומר מפתה ואונס, והראשונים מזכירים שם גם מסע ידע, שהיה לפני כן. אנחנו נתרכז בעיקר בנושא הקידוש. טוב, אז הגמרא שואלת בדף ג' עמוד ב', הגמרא שואלת, כסף מנהלן, כי האמת שהגמרא בדפי תמודף היה רק דרך אגב, הגמרא, זה פעם ראשונה שהגמרא שואלת את השאלה הזאת, אתה צריך לנות מיד, כיחה כיחה מסתי אפרון, היא נותנת לימוד אחר. ואז היא שואלת עוד שאלה, הדתנן, האב זכאי בביתו, בקידושיה, בכסף ובשטר ובביה, מנהלן. דמיקניה בכסף, וכסף דעבוע הוא. אז הוא שואל שתי שאלות. איך יודעים שגם אבא שמלי שביתו יכול לקדש אותו בכסף? ואיך, ולמה, או מה המקום, שהוא מקבל את הכסף? הלשון של הברית הזאת היא קשה מלכתחילה. מה פירוש המילים? האב זכאי בביתו, בקידושיה, בכסף שטר וביה. המילה זכאי בדרך כלל מתפרש שהוא מקבל משהו. באמת שהיה אפשר להבין את זה, שאולי כוונת הלשון, לפחות מקום הזה, זכאי זה אומר שיש לו זכויות, יש לו כוח. הוא זכאי בקידושי ביתו, זה אומר שהוא, יש לו את היכולת לקדש אותה, בשלושה דרכים. אבל הראשונים לא הבינו ככה, זה לא הפירוש הנורמלי של המילה זכאי. ובעצם שואלים מה הוא מקבל. אז לפני שאנחנו נראה את התשובה לשאלה של הגמרא, באמת רק נראה את מה שרשי כותב על הנקודה הזאת. רשי כותב זכאי בביתו, שהכסף יהיה שלו. כלומר, הביטוי הזה זכאי בביתו בכסף, זאת אומרת שהוא זכאי בכסף, הוא מקבל את הכסף. כבר, לא שהוא זכאי לקדש אותו בכסף, אחר כך תשאר מי מקבל את הכסף. אלא הוא זכאי בקידושי ביתו בכסף, יש לו זכות בקידושי כסף של ביתו, איזה זכות יש לו? שהוא מקבל את הכסף. והוא מקבל השטר, אז כאן זה לא בדיוק זכות, כלומר לא מביכים מזה, השטר לא שווה פרוטה, הוא לא חייב להיות שווה פרוטה, אבל בכל זאת הוא מקבל משהו. בביאה, אז באמת רשי עמד בפני בעיה. מה הוא מעורב בזה? גם במעשה הוא לא עושה. וכתוב בברייתא, בכסף שטר ובביאה, רשי אומר, תשובה באמת קצת מוזרה. והוא מוסרה לביאה על כוחה לשם קידושין בעודה נערה. הוא אשכן אומר שהזכאי הוא, בעצם מה שרציתי כל הזמן, שהוא מחליט. בקידושי ביאה, הוא מחליט אם היא תהיה מקודשת או לא, וזה בעצם בר כוחה, כי היא קטנה. אז הוא זכאי, הוא לא מקבל כלום, הוא, יש לו את הזכויות. את זה אפשר היה להגיד גם בשני המקרים הראשונים. אבל כנראה שרשי לא רצה, זה לא הפירוש הכי טוב במילה זכאי, וכאן לא הייתה לו ברירה. יש ראשונים שבאמת לומדים כמו שרשי למד בהתחלה, כשמגביה אומרים שזה דרך אגב, זה לא, אין שם באמת פירוש בכלל. קידושין זה בכסף שטר או ביה, אז אף זכאי בכסף שטר או ביה, אבל הוא רק זכאי באמת בכסף או בשטר. טוב, אנחנו נחזור קצת לעין בנקודה הזאת, בסוף הגמרא, כשהגמרא אומרת, הראשונים בעצם שואלים, את על פי הגמרא האחרת, הגמרא בכתובות, שהאב יכול למסור אותה. הוא זכאי בכסף, כיוון שהוא יכול למסור אותה למנובול במוקשכין. הוא יכול בעצם למכור אותה לקידוש ולקבל כסף. אז אנחנו באמת נחזור קצת לשאלה הזאת, מה זה בדיוק אומר שזכאי בביאה. נמשיך בגמרא עצמה. מה התשובה של הגמרא? אמר רב יהודה מרב, דיום הקרא, ויחצה חינם אין כסף. אז בעם העבריה, אם האדון לא מייעד אותה לא לו ולא לבנו, אז היא יוצאת. והיא לא צריכה לשלם, היא לא צריכה לבדות את עצמה. והיא יצאה חינם, אין כסף. חור הזה חוזר לעצמו. מספיק שכתוב יצא חינם. אז לכן, אין כסף זה לדרשה. אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר. ומה ניהו? אף. אז יש מקרה אחר שלא לאישה מקבלת כסף, אלא לאדון יש כסף. מתי לאדון של הבת הזאת תהיה כסף? אם לא במקרה של עם העברייה, גם אין לו עוד אדון, אז יש לו עוד אדון, אז זה אב. האמת שהלימוד עצמו הוא מעניין, כי זה כבר כאילו ידוע שאב נקרא אדון. למה אב נקרא אדון? הוא לא אדון, הוא אבא. אז המשך הסוגיה, אנחנו רואים, יש לו זכויות, אז אפשר לקרוא לו אדון. כן, אבל כבר כאן זה לפני שלמדתי כלום, ואני צריך לחפש לדון אחר, אז אמרתי שזה האבא. שואל הגמרא, עכשיו אנחנו מתחילים. ואימא לדידה. סך הכל לא כתוב ביצע חינם אין לא כסף. כתוב אין כסף, אז אולי יש אדון אחר, ושם יש כסף, אבל ממה שהכסף מגיע אצלו, הוא אדון, אז אולי הוא מחליט, אבל למה שיהיה לו את הכסף מהפסוק הזה? עונה הגמרא תשובה מעניינת. הכי השתא. כלומר, התשובה היא לוגית טהורה, שזו הכוונה של הכי השתא. איך אתה מלא על הדת? אביה מקבל קידושיה, תכתיב את ביתי נתתי לאיש הזה, והיא שקלה כספה? מה פירוש התביעה של הגמרא? אם האבא הוא זה שמחליט, כמו שכתוב, את ביתי נתתי לאיש הזה, אז הוא מחליט לקדש אותה, אז איך יכול להיות שהיא מקבלת את הכסף? מה פשט השורה? סך הכל נתנת הכסף, זה מה יסקיניין. אז אבא מחליט, אבל הקניין עושים איתה. נגיד, בשטר. אז השטר כתוב את שמה. או נגיד, מקרה שהוא קצת אבסורדי, אבל אם מקדשים אותה בביאה, על פי החלטת האבא, זה בכל זאת איתה. אז המעיס הקניין מתייחס אליה, אז הכסף שמים את זה בידה. למה הגמרא כל כך בטוחה, שאם האבא מחליט, אז הוא גם מקבל את הכסף. רשי יש לו תשובה מעניינת לשאלה הזאת, לא התשובה שהייתי אומר, לי זה ברור מה כוונת הגמרא, אבל רשי לא למד כמו שאני רוצה שהוא ילמד. רשי כותב, ואי תשקול כספה, ביטמיה, אפשר שעל חינם זיקהו הכתוב בקבלת קידושיה? התשובה היא גם תמוהה, אני לא מבין את זה, ובמיוחד יש לי תשובה אחרת. מה אומר רשי? תראה, זה יכול להיות, זה לא סתירה בין שהוא יחליט והיא תקבל את הכסף, אבל זה לא סביר שהתורה, בשביל מה התורה נותנת לו את הזכות הזאת, לקדש אותה אם הוא לא מביח מזה. עכשיו זה באמת פלא, התורה נתנה לו את הזכות לקדש אותה, כי הוא אבא שלה, אני יודע, כי הוא בחר בחתן שלה, חצי האבות בעולם היו ממש נותנים את, אני יודע מה, את, את חצי כספם כדי לקבל את הזכות הזאת, כדי שהיא לא תחליט. קטנה, נערה, בוגרת. הוא רוצה להחליט, הוא רוצה לבחור בחתן שלה. התורה נותנת לו את הזכות הזאת, אבל למה הוא צריך להביא כסף מזה? זה פילי פלי מה שרשימה, בכי על חינם? זיקה או כתוב כן, בטח על חינם. התורה הטילה עליו, אני אגיד את זה אפילו הפוך. התורה הטילה עליו את האחריות לבחור בחתן שלה. במאמר מוסגר, אני לא יודע אם זה נכון, נגיד או לא נכון, אבל בסך הכל זה קשה לא לחשוב על המוסד הזה שלנו, הוא באמת רחוק ולא מעשי, שקטנות מתקדשות על ידי האבא שלה. אני כמעט בטוח, ההסבר בדרך כלל שניתן לעטוף, אז זה דין דיורייטה, אבל ההסבר שניתן לדין הדיורייטה הוא שבחברה מסוימת זה חשוב מאוד לקדש את הבנות כשהן קטנות. זה טוב אתן? כפי שתוספות כותב בפרק שני, כשהגמרא אומרת שזה לא טוב לקדש קטנות, תוספות אומר, אנחנו זאת אומרת במאה ה-12, לא בתקופת התלמוד, אנחנו מקדשים את ילדינו, גם בנים וגם בנות, כשהם קטנים מאוד. כי יש הרבה יצרות ומסעי הצלב ועקירות, ומי יודע אם נמצא את החתן אחר כך, אז רוצים לגמור את זה מהר. זה מבט אחד. אולי זה גם מסיבות, אני יודע, בשביל הבת, לצורכה כדי לשמור עליה. אבל, אז זה חלק מהדאגה. ולכן זה הוטל על ההורים שלה, כי היא לא יכולה להחליט לבן. כמו שאבא צריך לחנך את ילדיו במקצוע, וללמוד לשחות ובמצוות, אז הוא גם דואג לבת, כי היא לא סומכים עליה אחר כך למצוא לבן. למה הוא צריך לקבל כסף? הרעשי הוא תמוע. לכאור, מה הפשט הפשוט? כל מה שנגיד עכשיו, נצטרך להסביר למה רשי בחל לא, כי זה באמת פשט פשוט. מה הפשט הפשוט? הכי השתה, אבי מקבל קידושה, דכתיב כאן דבי שזה, ואי הושק לכספה? יש סתירה לוגית בין שאבא יחליט ולתת את הכסף למישהו אחר. למה? זה קשור לאופי של קניין כסף. אז יש את החקירה הידועה אם זה כסף קניין או כסף פירון, אבל גם לזה וגם לזה, גם אם זה כסף קניין, לכאורה, בטח אם זה כסף פירעון, אתה נותן את הכסף למי שנתן לך משהו. בסך הכל קניין כסף, בניגוד לקניין משיכה. קניין משיכה לא מוביל באישה, כן? אבל אני קונה חפץ, קניין משיכה. אני קונה ממך, אבל משיכה עושים איפה? על החפץ, כמובן. אני מושך את הפרה, ולכן אתה נותן לי את הפרה. כי קניין משיכה, יש לו איזשהו היגיון פנימי. מה היגיון פנימי של קניין משיכה? השתלטות, הכנסה לרשות, זה נוגע לחפץ. קניין כסף איננה מעשה שמתדבר עם החפץ, עם הקרקע, במקרה של קרקע, או האישה במקרה של אישה. ההיגיון פשוט שכסף מדבר עם בוא נדבר הקרקע, עם החשבון בנק. של בעל הקרקע. כיוון שהוא הפסיד, הקרקע יוצאת מרשותו, אני ממלא, אני מפצה את החור, או הפוך. כיוון שאני נותן לו כסף, אז הוא צריך לתת לי משהו. ולכן, בכל מקרה שאתה קונה משהו, למי אתה נותן את הכסף? למי שנתן לך משהו. אז הגמרא אומרת, אם האב הוא זה שמקדש את ביתו, אביה מקבל קידושיה, דכתיב בפי נתתי לאיש הזה, הוא זה שמקבל את ההחלטה, כלומר, הוא זה שנותן, הפסוק, הוא זה שנותן לחבת, את ביתי נתתי, אז הכסף צריך להגיע אליו, למה שתגיע אליה? להגיד את זה בצורה למדנית. ובמקרה הזה, זה סוגיה מאוד למדנית ברמת הפשט, אבל כאן זה כתוב ריטווה, בצורה מפורשת, ממש, זה נדיר למצוא כל כך מפורש. אני לא הייתי גמרא, אז תן לי רק את ריטווה. תן לי רק לפתוח את הקובץ. ריטווה. ופרקינן, השת אוויר מקבל קידושי דחיב לתנת איש הזה. ואי שק לקספה, פירוש, כיוון שזכת לו תורה שרשאי לקדשה ומוסיף, בעל כוחה ושלא מדייתא, איהו חושב מקנה, ובעל דבר, וכממונו היא, חשוב בבניין זה. וכיוון דאיהו הבי מקנה, לא סגי דלא להבי כסף דילי. דאי שק לכספה, אי חשיב בעל דבר. ואין האב אלא כשליח, אם כן, איך אפשר לו לקדשה בעל כוחה. אז נדבר מיד על הנקודה הטעם של הנימוק של הריטב"א, אבל אני מעוניין בקטגוריה. הריטב"א אומר שהגמרא מוכיחה מזה שהוא מקבל קידושיה, שהוא הבעל דבר. הוא המקנה. הוא בעל הדבר, ואז הוא עושה משהו שהוא עוד יותר קיצוני קצת, בהיר, וכממונו היא חשובה בעניין זה. כתבה נוקט כאן בלשון זהירה, הוא לא רוצה להגיד שאישה היא ממון. הוא אומר, כממון לעניין זה. כלומר, לגבי המייסה קניין, לקנית בכסף, אז האישה היא הממון של האבא, האישה הקטנה הזאת. אז בואו נסביר את זה. עוד שנייה, רק שנייה, רודית, אני רוצה פשוט להסביר את הנקודה הזאת. כשאני קונה קרקע ממישהו, יש שלושה, איך להגיד את זה? גורמים, שלושה עצמים. אני, הקרקע, כלומר, הקונה, הקרקע והמקנה. הקונה והמקנה הם בעלי דבר, והקרקע הוא החפץ. עכשיו, במשנה למדנו שהאישה נקנית, ואיש קונה אישה. אז המודל שלנו זה קניין. איפה הם שלושת העצמים במקרה הזה שאדם מקדש אישה, שגבר מקדש אישה? האיש הוא הקונה, מי המקנה? במקרה רגיל של, של בוגרת, של אישה גדולה. האיש הוא הקונה, מי המקנה? האישה. ומהו החפץ? גם האישה. האישה מקנה את עצמה, זה גם לשון הגמרא בהרבה מקומות. בזה וזה, אישה בפחות, אמרנו לפני שבוע, אישה פחות מאישה בפרוטה, לא מקנה הנפשה. היא מקנה את נפשה, היא מקנה את עצמה. נפשה זה אומר עצמה. במקרה של קידושין, של גדולה, האישה יש לה שני תפקידים. היא הדבר והיא בעל הדבר. עכשיו שאלתנו, איפה שאבא מקדש את ביתו קטנה, אז בלי ספק הקטנה היא הדבר עדיין. השאלה שלנו היא, מי המקנה? מה תשובת הריטב"א? איך ריטב"א אומר שהגמרא אומרת? האבא הוא המקנה. איך אני יודע? אז קודם כל, מה יחדים בתוך לשון הגמרא? כי הוא החליט. הריטב"א אומר יותר מזה. הוא מחליט בעל כורחה. אם הוא מחליט בעל כורחה, אז זה אומר שהוא הביילים. אז לעניין זה, היא כממון שלו לעניין זה. כממונו היא חשובה בעניין זה. אז עכשיו נחזור ל... מודל של קניין כסף. אם אני קונה חפץ X מבן אדם Y, מה אני עושה עם הכסף? אני לא שם אותו על הקרקע. היה אפשר אולי לחשוב על קניין כזה? מי שחושב שאם אני לוקח כסף, ואני, אני יודע, אני משפשף חפץ, אז החפץ שייך לי. אבל כולנו מבינים, זה לא הסברה. את הכסף צריכים לשפשף בבן אדם, ולא בחפץ. אז מי הבן אדם פה? הבן אדם זה האבא, למה? כי הוא זה שמחליט. עכשיו, יש היגיון מיוחד אצל הריטב"א שלא נמצא בגמרא, שהוא מוסיף. זה לא מספיק שהוא רשאי לקדשה, אלא לרשאי לקדשה בעל כוחה ושלא מדייתא. כי הריטב"א מכיר את הסברה ההפוכה. ואולי גם זה תהיה מסקנת הסוגיה. יכול להיות שאבא מקדש את ביתו, אבל הוא לא הביילים. היא הביילים של עצמה. אבל היא קטנה. נגיד, אני אתן דוגמה. אם אני אדם קטן או קטנה, יש לה נכסים. אבא שלה נפטר, אבא שלו, לא חשוב מזה לחרון הקיבה. אדם מת, אז בניו יורשים. אז יש להם עכשיו פרה. הוא לא יכול להקנות את הפרה, כי הוא קטן, אין לו דעת. אבל אין ספק שהוא הבעלים של הפרה. אין מישהו אחר שיכול להקנות את הפרה. אז יש בעיה. אז מה הפתרון? יש פתרון שהוא קצת מדרבנן כזה, אבל הפתרון לא מדרבנן, המוסד הוא דרבנן. זה נקרא פטרופוס. אבל יש בעיה, הקטן יש לו הרבה נכסים, אבל אין לו כסף. הוא צריך למכור קרקע כדי שיהיה לו מה לאכול. אז הוא לא יכול. אז מאמנים לו אפוטרופוס. ואפוטרופוס מוכר. איך אפוטרופוס מוכר? אפוטרופוס מחליט אם למכור או לא למכור. זאת עובדה. הוא מחליט. אבל לא הייתי אומר על אפוטרופוס שהוא הבעל, והוא בעל הדבר, והוא המקנה. הוא שליח. אפוטרופוס זה סוג של שליחות. לא הקטן מינה אותו, בית דין מינה אותו, אבל אפוטרופוס פועל בשמו של הקטן, לכן הוא נקרא אפוטרופוס. אז זה מה שהריטב"א יודע שיש סברה כזאת גם כאן, שזה יהיה כאן מדאורייתא, מוסד. יש קטנה, הקטנה היא החפץ, היא האישה המתקדשת, אבל היא גם הבעלים, כי היא שייכת לעצמה. אישות של בן אדם, זה סביר, לא, הייתי אומר ככה. אישות גם של קטנה שייכת לה, זה הגוף שלה, זה המציאות שלה. אבל היא לא יכולה להסכים להתקדש, וצריכים דעת בקידושן. אז התורה המציאה כאן דבר, שהאבא, בתור אבא, פועל בשמה. מה שנקרא, משפה שם ריטב"א במילה שליח. דאי, אי היא שקלא כספא, אי חשיבה דבא, ואין האב אלא כשליח. זה בסדר. יש סברה שאבא מחליט בתור שליח, אבל אז אומר הריטב"א, לא, זה לא יכול להיות. למה? אם כן, איך אפשר לו לקדשה בעל כוחה? המילה שלא נמצאת בגמרא. בעל כוחה, בשביל הריטב"א, זה הדבר המכריע. יש לנו שני מודלים, אומר הריטב"א, בראש. אחד זה שהאבא מקדש כי הוא הבעלים. ילדים קטנים או בנות קטנות שייכות, לעניין קידושים, לאבא. ואיכם המולנו היא חשובה. ולכן הוא גם מחליט אם לקדשה או לא לקדשה. ויש לי מודל אחר, שהיא שייכת לעצמה. אבל עשו תקנה, תורה עשתה תקנה. תורה עשתה, נתנה למישהו להחליט בשבילה. אני מדגיש, בשבילה. זה במקומה. הוא לא מחליט בשביל עצמו. אם אני מוכר פרה, אני לא מחליט בשביל הפרה. אני מחליט. אבל כאן, אני מחליט בשבילה. היא הבעלים, אבל אני הפה שלה. וגם אז אני יכול לעשות. אבל אז אומר הריטב"א, שאז לא יכול להיות לעשות בעל כורחה. כי אם אני מייצג אותך, אז אני מספק את הדעת במקומך, אבל לא נגד דעתך. הייתי יכול לענות על הנקודה הזאת של הריטב"א. הייתי יכול להגיד שכיוון שקטנה אין לה דעת, קטנים בכלל אין להם דעת, אז גם התנגדות שלהם זה לא התנגדות. אז הריטב"א אומר שלא. אם אני מייצג אותך, אז זה לא יכול להיות נגד דעתך. אני מייצג אותך. אז כאן יש סתירה ברקע שאתה אומר, לא, אני לא יכול לייצג אותך. כך הוא טוען. אז הריטב"א אומר, הגמרא מוכיחה מתוך שתי אפשרויות שהאבא מקדש את ביתו בתור בעל דבר ולא בתור שליח. ולכן הוא מקבל את הכסף. וזה בתור שליח, אז הוא רק עשה את המעשה בשבילה. אבל הוא לא הכתובת. כלומר, הוא לא מפסיד משהו כשהוא מקדש. אני אגיד את זה, רק תן לי להגיד את זה בעוד צורה אחרת. השאלה היא כשהקטנה הזאת מתקדשת, מי הפסיד? הפסיד במרכאות. מרשות של מי הקטנה יצאה. כשאישה מקדשת את עצמה, אז היא מפסידה את עצמה. היא נותנת את עצמה לגבר. ולכן הפיצוי, הכסף מגיע אליה. כשקטנה מתקדשת, אז מאיזו רשות היא יצאה? יצאה מרשות עצמה על ידי מעשה של אביה? או יצאה מרשות אביה על ידי מעשה של אביה? טוען הריטב"א, זה מה שהגמרא אומרת, כיוון שהוא מקדש אותה, תוסיפו בעל כוחה, ושלא מדייתא, אז הוא הבעלים. אז איך היא תקבל את הכסף? ודאי שהוא צריך לקבל את הכסף. אם היא תקבל את הכסף, אז מקסימום הוא שליח שלה. ואז איך הוא יכול לקדש? בעל כוחה. שאלות, רודד. לא, רודד לא רוצה לשאול שאלה. צילה, אני לא מצליחה לשאול, גם לא. מוטי. גם אפוטרופוס מוכר בעל כוחו של היתום. ידעתי שהוא ישאל את השאלה הזאת, ואני לא יודע בדיוק את התשובה. אני לא בטוח שזה נכון. אני לא בטוח שזה נכון לפי הריטב"א. לא היה לי זמן לבדוק את זה. הדבר אומר שלא. מה אני יכול להגיד לך? טוב, אומר ששליח, ואין אב אלא כשליח, שליח, אני לא חושב שהוא רוצה לחלק כאן בין שליח, למה אמרתי אפוטרופוס? אפוטרופוס זה שליח בלי מינוי. ברור שאם אני ממנה אותך כשליח, אתה לא יכול לפעול נגדי, כי אני יכול גם לבטל את המינוי שלך. אבל יש גם שלוחים שלא לא הבלדובר מינה, כמו אבא לביתו, אם זו עשתה נכונה, או כמו אפוטרופוס שבית דין ממנים אותו. אומר ריטב"א ששליח לא יכול לפעול בעל כוחה, גם אם הוא לא צריך מינוי מהמשלח, אבל בכל זאת לא יכול לפעול נגד המשלח. אני חושב שהוא יגיד את זה גם על אפוטרופוס. כי אם הוא רצה להגיד, יש לי סברה אחרת, אם הוא רצה להגיד, יש לי סברה מצוינת, אבל אין זכר לזה בריטב"א. בשורה שלא קראנו, בשיעור, בדף ב' עמוד ב', אז הגמרא אומרת שיש מקום מיוחד שאין האישה מתקדשת אלא מדייתא. בדף ב' עמוד ב', בשורה עשירית בערך, האישה נקנית מדייתא אין שלא מדייתא לא. היה צורך מיוחד להגיד שאישה נגנית רק מדייתא. אפשר להסביר את הגמרא על רקע סוציולוגי, כן? הרבה אנשים, הרבה חברות, באמת היו מקדשים נשים שלא מדייתא, אז הגמרא הדגיש את זה, אבל זה לא באמת סברה. האחרונים שאלו, תראה איזה קניין, תמיד צריכים דת מקטה, דת קונה, למה צריך להדגיש את זה במיוחד? הרש הוא גם שאל את השאלה הזאת, לא רק האחרונים. למה צריכים להגיד שאין אישה מקדשת בעל כוח? אז קניין, צריכים דת של שני הצדים, אישה מקדש, היא צריכה להסכים. היא לא הפקה. אז יש בוט שלם, שאין לנו זמן להיכנס לה, שאומר שיש בכל קניין נסכים דעת מקנה. אבל בקידוש אין חוץ מדעת מקנה, יש עוד דעת. כאן צריכים את דעת החפצה. כיוון שקידוש זה קניין וגוף האישה, וזה אישות, וזה אישי, וזה חל עליה, אז האישה בתור הממון, גם כן צריכה להסכים. זה בעצם אומר שהיא לא כל כך ממון. היא ממון מבחינה פורמלית, היא החפצה שעובר מהמקנה, האישה, לבעל. אבל כיוון שהחלות קידושין היא בישות שלה, אז יש צורך בהסכמה מיוחדת לזה. אני לא נכנס למה אומרים את זה, יש איזה נפקמינות, ברש שם לגבי תלוי וזווין, האם אפשר אומרים כופן אותה עד שאומר רוצה אני, בשיטת הרמב״ם. אז על פי זה הייתי יכול להסביר גם כאן, שזה מה שריטב"א רוצה להגיד, אבל ריטב"א לא אומר דבר כזה. ריטב"א יגיד שאם האבא יכול לקדש את ביתו בר כוחה, אז היא לא, זה הרבה פחות מאשר הסכמה לקניין שלה, זה אומר שהיא לא בעלת שום דבר, אפילו לא בעלת החפצה. אבל זה לא מה שהוא אומר, אז אני חושב שהוא אומר כפשוט, כן? אי אפשר שאדם ייצג מישהו אחר ויפעל נגדו. אני הזרוע הארוכה שלך, אז אני צריך לשמור לחיבור. לא יכול להיות שהזרוע הארוך של מישהו נותן לו מכות. זה מה שריטב"א אומר, אתה שואל מה הדין באפוטרופוס, אני לא יכול לחשוב בגמרא מפורשת, צריכים לבדוק את זה. בסדר, עכשיו אני חוזר לרש"י, רש"י לא הסביר ככה, ורש"י אמר דבר מאוד דחוק כדי לא להגיד את זה. וזה כל כך ברור לי שכוונת הגמרא, אז רש"י כנראה לא מסכים. רש"י כתוב, איך יכול להיות שבגלל הכסף אפשר שעל חינם זיקהו כתוב בקבלת קדושיה? מה, התורה נותנת לו קידושין בחינם? איפה הרווח שלו? אם זה הפשט רש"י, מישהו יכול להגיד שרש"י כן אומר כמו ריטב"א, זה יהיה קפץ'. אז רש"י כנראה חושב שעצם הסברה היא לא נכונה. או שהוא חושב שכסף, קידושין, כיוון שבאמת זה לא קניין חפץ, אז אפשר להגיד שאתה מקדש ניכר, כי אני אתן לך כסף. מאזנים זה יצא. אבל מה הסברה בכלל ש... אישה נותנת לי אישיות, אני נותן לה כסף. הם לא, זה כנגד זה, ולכן הכסף הוא לא כסף פירון, אלא כסף קניין, וכסף קניין, לא יודע, פורמלי, קסמים, ולכן הוא לא צריך להגיע למי שמפסיד, זה לא מגיע למי שנתן, זה מגיע עד שזה מגיע, זה יכול להיות עדיין שזה יהיה לאישה, אבל הוא אומר את הספרה שלו. זה מה שאני חושב שרש"י אומר. בכל מקרה, הפשט של ריטב"א הוא הפשט הקמת מתבקש מלשון הגמרא. נמשיך. אומר הגמרא, לא כל כך מהר. ואין מהנה מילי קטנה, דלת ליד לקבל קידושין. אבל נאירה דעית ליד, דעית יד לקבל קידושין, תקדש אי היא נפשה, ותשקול כספה. אז מה כאן השאלה? הגמרא רוצה לחלק בין קטנה לנער. כן? נערה, שיהיה ברור לכולנו, נערה היא גדולה. היא בת 12, ביום אחד, הביא שתי שערות, היא בת מצווה. חייבת במצוות, יש לה דעת, היא יכולה להקנות, יכול לקנות. היא גדולה, אבל התורה יצרה לגבי כמה דינים מסוימים, תקופה של נערות, שזה 6 חודשים. מ-12, 12 וחצי, ויש מדינים מסוימים מיוחדים, א', לגבי דין של נער המורסה, לגבי דברים מסוימים, ולגבי אביה. היא גדולה, אבל אביה יש כמה זכויות או דינים מיוחדים. עוד פעם, לנו זה קשה מאוד, אני יכול לזכות הלכות, אבל זה קשה, איך להגיד, להתחבר לדין הזה. זה 6 חודשים, זה תקופה כל כך קצרה. כמעט שלא נוגע, היום זה לא נוגע כמעט לשום דבר. לא נוגע לשום דבר, הלך למעשה. וזה מאוד חשוב בתורה, כלומר, סתם דינים בתורה, הרבה מהם הם דינים של נערה, ולא של אישה. פרשת אונס, פרשת מפתה, פרשת מוציא שם רע, כולם נערה. ובוגר בית הדין כבר לא קיים, הוא שונה. זה תקופה חשובה, למרות שהיא לנו דינית באמת זניחה. בכל מקרה, הגמרא רוצה לדעת, זה ברור לגמרא, שאבא יכול גם לקדש את ביתו נערה. הדבר הזה לכאורה נובע ממה, שהפסוק הוא ככה, את ביתי נתתי לאיש הזה, באיזה אישה מדובר. אז בפשוט, רש"י יסביר שלא הם בכך נכון, אבל בפשוט מדובר בנערה, כי זה פרשת מוציא שם רע, והיא נערה. ואז האדם בא, אחרי שהאדם עושה שם רע, אז בא אבא ואומר, ביתי נתתי לאיש הזה. אז זה עובדה, אבא יכול לקדש גם את ביתו נערה. זאת אומרת, גמרא, אבל אולי יש הבדל. בקטנה, שאין לה יד לקבל קידושין, ביטוי שצריכים להסביר. אז אתה צודק, הוא מקדש אותה, והוא מקבל את הכסף. אבל נאירה דעית ליד לקבל קידושין, היא גדולה. ולכן היא שונה. תק תשאי אי נפשה ותשקול כספה. אז רש"י לומד, לכאורה מה שהיה צריך בפשטות ללמוד. נאירה דעית ליד, מה פירוש אומר לנהג את היד? כשהביאה שתי שערות גדולה לכל דבר, לכל אנשים הממון שמקחה מכך וממכרה ממכר. כלומר, יש ליד לכל דבר, זה לא, אין כאן דין מיוחד בקדושין. יש ליד, היא יכולה לעשות כל הפעולות של גדול. היא בגירה. אז לכן, מה יהיה הדין? אז אי תקדיש נפשה וכולו. אומר הגמרא, אמקרא בנוריה בית אביה, כל שבח נעורים לאביה. רש"י מסביר, החידר שלה כל זמן שהיא בנעוריה, היא של אביה. כל שבח הבא לה לאביה, לאביה הוא. כל שבח שבא לה, לאביה הוא. אז הוא הציע שיש דין מיוחד, שאבא זכאי, זה דין כללי, זה הפסוק הזה לא מדבר בקידושין. דין כללי, שאבא מקבל שבח נעוריה. אז הכסף קידושין, זה שבח נעוריה. יש דין, שמעשה ידיה של נערה, שייכים לאביה. אני חושב שזה פי הבן משל הגמרא כאן, גם זה משפח נעורים, זה שבח נעורים. מציאתה, הכסף שהיא מרוויחה, שהיא מכניסה, הולכת לאביה. הגמרא דוחץ מבחינה טכנית, לא לומדים משם, כי מוכיחים שלא לומדים משם, אבל הדין נשאר, אז ילמדו את זה מדין אחר, שזה בעצם אותו דין, כנס, אונס ומפתה, של נאירה, הכסף מגיע לאביה, וזה כתוב בפסוק, אז משם אפשר ללמוד, אם לא אומר פסוק הזה. האמת שהרמב״ם, בניגוד לגמרא, שאומר שצריכים פסוקים אחרים, הרמב״ם אומר על כל הדברים האלו, גם על אונס ומפתה, שזה כתוב מדורי בית אביה. לרמב"ם יש קצת מנהג כזה, שאם יש פסוק שמשמע משהו, אבל הדוגמה אומרת שמבחינת טכנית אי אפשר ללמוד משם. כי אולי הייתי מקרנו מתכך, ואז מוצאים פסוק אחר, אז הרבה פעמים הרמב"ם אומר, אחרי שמובן את הפסוק אחר, אז זה מוכיח שצדקת בהתחלה. מבחינה עקרונית, זה נכון שמדורי בית אביה. עכשיו, תחשבו על המושג אבל. ניקח מקרה שלא מוזכר כאן בגמרא. מעשה ידיה של הבת, גם הנערה, לאביה. היא הולכת לעבוד, יש איזשהו סוואטשאפ כזה, כן? איזשהו מתפרה בבנגלדש, והיא הולכת לעבוד שם בגיל 12, אז המשכורת מגיעה לאביה. עכשיו אני שואל, זה מגיע לאביה כי הוא כי הוא זכאי בזה, זה באמת מגיע לו, לכן זה מגיע אליו? או לא? אני לא אומר את הצד השני, כי הצד השני זה כבר התשובה. כלומר, מה פירוש בנעוריה בית אביה? כל שבח נעורים לאביה. מבחינה משפטית, מי הוא הביילים? מי הבלדובו במשכורת עבודה? ברור העובד. אם אדם עובד, צריכים לשלם לו. אז למה אבא מקבל את הכסף? התורה זכתה אותו. כלומר, זה מגיע אליה, אני אגיד את זה בצורה שהבריסקאים אומרים, הכסף מגיע אליה, וממנה זה מגיע לו. אני אקח מקרה אולי יותר פשוט, למרות שזה רק, אני חושב דרבנן, אולי, רגע, לא בטוח. מציע, בת הולכת ברחוב, והיא מגביה, בת ניירה, היא יותר מ-12. הולכת ברחוב, היא מוצאת מציע ומרימה אותו. זה הפקר, והיא מרימה אותו. הדין הוא שייך לאביה. זה שייך לאביה בגלל שהחפץ, המייסה של מציאת מציאה מזכה אותו? לא, שבח נעורים לאביה. כיוון שהיא הגביה זה שייך לה, אבל כל מה שמגיע אלה עובר בשלב שני לאביה. אז אם זה הדין גם כאן, זה הפוך ממה שאמר לפני כן. מה שריפה אמר לפני כן. ריפה אמר לפני כן שאם האבא יכול לקדש את ביתו, זאת אומרת שהוא הביילים, לכן הכסף מגיע לו. אם אני מוכר לך דבר, הכסף מגיע אליי. אבל בין, אז האומה אומרת, טוב, זה נכון בקטן. אני אסביר את זה במילים. כי קטנה, לת ליד לקבל קידושן. מה, לפי מה שאני אומר עכשיו, מה פירוש המילים? דה לת ליד לקבל קידושן? מה פירוש המילים? דה לת ליד? יד זה מילה מקבילה, שם נרדף, למה שנקרא בריטב"א, ביילות. היא לא הביילים לקבל קידושין. אין לה יד. יד זה אומר שליטה, שליטה זה אומר בעלות. אין לה יד, אין לה בעלות על מסירת עצמה לגבר. האבא. אז לכן, כיוון שאין לה, אז האבא הוא הביילים שלה. הביילים שלה, אז מגיע לו כסף. אבל נערה דעית ליד, הנערה היא בעלת ישות משפטית. כמו שאומר רש"י, היא יכולה למכור, יכולה לקנות, יכולה לעשות הכל. אז לכן, לא הגיוני, אני רק אומר את זה כשאלה, אולי, כן, זה לא הגיוני, או לפחות זה הגיוני שהיא שייכת לעצמה. ואם היא שייכת לעצמה, אז הכסף מגיע אליה. מה תשובת הגמרא? אתה צודק. אלא שמה? גם אם הכסף מגיע אליה, בכל זאת זה יגיע לאבא. כי, למרות שהיא הביילים על עצמה, אבל יש דין שכל שפח נורא על הבעל, לאבא. כל כסף שנכנס, נכנס בגלל מעשים שלה. מעשה קניין שלה, היא הגביה מציאה. מעשה רכישה שלה, היא הלכה לעבוד. מיד נדבר על אונס ומפתה. אבל גם שם זה הגיוני. בואו נגיד את זה, כי זה הגיוני. אישה נאנסה, ניירה נאנסה, אז התשלום מגיע אליה. אבל יש דין שהאבא הוא הבנק שלה. הוא הקרן. אז הכסף שלה מגיע אליו. אז הגמרא אומרת, לפי זה, אם אני צודק, אז הגמרא אומרת ככה, יש שתי ספרות, כיוון שיש שתי ספרות, אז אולי בספרה אחת הכסף מגיע לאבא, בספרה השנייה, שנקרא לה, בהתחלה נקרא לזה שליחות, הכסף מגיע אליה. אז נחלק. בקטנה האבא הוא הביילם של אישות ביתו. בניירה היא הביילם של אישות עצמה, אבל יש לי דין אחר שהוא מקבל את הכסף, וזה לא סותר. אם אבא מקבל את הכסף מהבת, הוא לא מקבל את הכסף מהבעל, הוא מקבל את זה מהבת, בלי רשותה, כלומר אוטומטית. אבל זה כאילו עובר דרכה, אז זה לא סותר את העובדה שהיא הביילם האמיתיים. עכשיו, לא נקרא את הגמרא עכשיו. השאלה אם זה עומד למסקנה, כי הגמרא דוחה את עצם הלימוד הזה, והגמרא ממשיכה לחפש דבר אחר, נעלף מכנס, מזה או מזה או מזה. בסוף הגמרא אומרת, פסוק, לא דמיה, היציאה להיציאה, אז הספרות שם קשה להכניס את הספרות שלנו. אז, אבל בשלב הזה, זה משהו לכאורה, נדמה לי, הגמרא אומרת. אוקיי? אז הסברנו את הגמרא, עכשיו, בעצם על פי הריטב"א, וקראנו את המשפט הבא. כן? מה שהכי חשוב זה הסברנו את החקירה. עכשיו נראה משהו אחר, שנוגע לאותה שאלה. אין שאלות, אז אנחנו ממשיכים. תוספות שואל. ואין, תוספות דמטריה ואין מהשני. ואין מהנמילי קטנה. אז קודם כל, סורת של השאלה, איך אפשר להגיד קטנה, קרא איירי בניירי, דכתי בסרקוע, מוציא שמרה, זה תמיד נערה. אז הוא אומר, את ביתי נתתי איש הזה כשהייתה קטנה. כן, טכנית אפשר ללמוד שגם בקטנה, הוא קידש אותה כשקטנה, מוציא שמרה זה אחרי הנישואין. אחרי הביאה הראשונה. אז היא קידש אותה כשאתה בת 11, ואחרי 12 חודש עושים את הניסויים, ועוד 6 חודשים, ולכן זה בסדר. עכשיו הוא שואל שאלה, ואם תומר, הלקטן לא יצטרך קרא, דהשת זבוני מזבין לה, כסף קידושין מבאי, תחי אגב נאמרינו בפרק מייסי, אמינו גבי מייסי ידע, בפרק נאירו שנתפטת. הגמרא בכתובות אומר, שהמקור, שמעשה ידיה של קטנה שייכים לאביה, הוא מקל וחומר. אם הוא יכול למכור אותה, למכור אותה לעמה, לעמה עברייה, אז הוא בטח מעשה ידיה שייכים לו. אז אומר התוספות, בוא נגיד אותו דבר. אם הוא יכול למכור אותה, אז הוא גם יכול לקדש אותה. אומר התוספות, מה פתאום? ויש לומר, דלא דמי, דגבי מעשה ידיה ניחה, כי כשמחרה מוכר מעשה ידיה, שממלכת נמכרת, אבל קידוש אינו שייך במחר. אין נקודה, המשך הוא פחות חשוב. מה התוספות מתרץ? ואין קשר בין קידוש לעם העברייה. אם אני יכול למכור את ביתי לעם העברייה, אני גם יכול להזכיר אותה לעבודה. למה? כי מה זה למכור לעם העברייה? זה אותו דבר. עם העברייה זה רק לעבודה, הוא לא באמת מוכר אותה לגופה, היא יהודיה, זה לא אוהבת קנייני, זה עבד עברי, זה עם העברי, אבל זה רק לשנה ושנה, שנתיים. הוא מוכר אותה לצורך מסע ידיה. אז אם הוא יכול ממש למכור אותה מסע ידיה, הוא בטח יכול, בוא נגיד, להזכיר את מסע ידיה. אבל קידושין, מה נדוח השמי? כלומר, זה סתם נקודה מעניינת, מה חשובה, מה יהיה במין של התוספות? שאבא מוכר את ביתו לעם העברי, אז זה כמו שהרומאים חשבו. מוכרים ילדים? אז הוא גם יכול לקדש אותה, כי זה עוד סוג של מחירה. מוכר אותה לא' ב' וג', מה התשובה? א', מוכרים זה לא ממש מוכרים, וקידושין זה גם לא, זה בטח לא מחירה. קידושין זה יחס אישי, האישה היא לא פרה, לא מוכרים אישה לגבר, לא קטנה ולא נערה, ולא אישה מוכרת את עצמה. לא באמת. אז זה שאבא יכול להזכיר את מעשה ידה, את עבודה, של ביתו, או למכור את ביתו לעבודה, זה לא אומר כלום על קידוש. יפה, יפה. תוספות בעצם שם את הנקודה על העניין הזה. מצד אחד אנחנו מדברים על קניין קידושין, אבל כמובן שהקניין הזה הוא שונה. מאוד מעניין להשוות את זה לרמב"ן, בנקודה הזאת. הרמב"ן דבי המתחיל ואימא, מספר 4 במראה המקומות. רגע, תן לי הרמב"ן שאל את אותה שאלה. והיא קשה קטנה. למה נקרא? פשיטה, דמצי מזמינה. בנימה כי יצטרך קרא לנאירה. הוא יכול למכור אותה, זה פשוט שהוא יכול לקדש אותה. עונה הרמב"ן, איקה למימה, דסל כדאי תחמינה. זבוני הוא דמצי מזמינה משום דנפקה בימי נערות. ומה מחל לו ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו? אבל קידוש היא לא מצי מקדיש לה, דהו לא נפקה מרשות בעל בנערות ובגרות, כי היכה דנפקה מרשות הידעיו. ואין אדם מוכר דבר שאינו שלו, כמה שמלן. מה כוונת הרמב"ן? הוא מביא ראייה, הוא לא כל כך מסביר, מה כוונתו? הוא אומר, שימו לב, אם אדם מוכר את ביתו, לעם העברייה, זה רק לשנה שנתיים. זה רק עד הנערות ובגרות. אז לכן גם מעשה הידיה של אותו תקופה שייכת לו. אבל אתה לא יכול ללמוד משם שהוא יכול לקדש אותה, כי אם הוא יקדש אותה היא תהיה מקודשת לעולם. זה לא יהיה קידוש של שנה שנתיים, אין דבר כזה. איך הרמב"ן יודע שאין דבר כזה? אולי הגיוני זה כן, טוב, ידוע שזה בלתי אפשרי כנראה. אז לקדש אישה צריכים יותר זכויות מאשר למכור אותה. כי כשאתה מוכר בת, אתה לא מוכר אותה, נקודה, רק לשנה שנתיים. בלשון של הרמב"ן, מה מכר לו ראשון לשני כל זכות שטובה לידו? אי אפשר למכור דבר שאין לך. אז הרמב"ן טוען שבת שייכת לאביה רק ל... רק ימי הקטנות ונערות שייכות לאביה. שייכות באיזה מושג, באיזה מובן? למכור. למכור לשפחות. אז אם הוא יכול למכור, הדבר שהוא מוכר, הוא גם יכול להזכיר. הוא גם יכול לנצל בצורה אחרת. מה יש לו למכור? שנה, שנתיים. אז יכול גם לשלוח אותה לעבוד ולקבל את המעשה ידיה. אבל הוא לא יכול לקדש אותה למישהו, כי בשביל זה אתה צריך בעלות לא מספיק על ימי הקטנות, אתה צריך בעלות על כל חייה. יש כאן דבר שהוא קצת, אנחנו צריכים להתרגל לזה, שהעתיד שייך לי, אם יש לי פרה, אז העתיד של הפרה שייך לי. אומר הרמב"ן, אבא יש בת, אבל לא העתיד שלה. כי בגיל 13, בגיל 17 וחצי, היא יוצאת לבד. אז הוא אומר שמעולם אין לו בעלות על העתיד שלה, רק על ההווה הקרוב שלה. כשמקדשים אישה, כשאבא מקדש את ביתו, הוא צריך לקדש את הכל. ולא רק את הזמן הקרוב. אז הכל לא שייך לו. אז זה מאוד שונה מהתוספות. התוספות אמר שקניין עבדות וקניין קידושן הם לא אותו דבר. הרמב"ן אומר שזה כן אותו דבר. לפחות לצורך השאלה הזאת, זה כן אותו דבר. הוא לא עושה את החילוק. הוא רק אומר שבאיכות שלהם זה אותו דבר. אבל הוא אומר שקניין עבדות אין לו. יש לו רק קניין עבדות חלקית. יש לו רק קניין עבדות על שנתיים. אז הקניין עבדות השנתיים אולי בעיקרון זה כן קניין קידוש לשנתיים, אבל קניין קידוש לשנתיים זה כלום, הוא צריך קניין קידוש לכל חייה, וזה אין לו בכלל קניין לכל חייה. כל מה שיש לו בעניין עבדות, יש לו גם לעניין אחרים. כל מה מחל לו לראשון השני, כל זכות שטוב להיות לו, כל מה שהוא יכול, כל מה שיש לו הוא יכול למכור. אז יש לו שנתיים של עבודה, הוא יכול למכור שנתיים של עבודה. יש לו שנתיים של עבודה, הוא לא ימכור למכור 100 שנים של קידושין. אז הרמב"ן מחלק בכמות, בהיקף הקניין, והתוספות מחלק באיכות הקניין, בתוכן של הקניין. ברור, זו נקודה, אני חושב, מאוד, מאוד עדינה. שאלה, אמרתי שהוא באמת האב מוכר גם ליהוד ולא רק למעשה ידיה. טוב, התוספות שואל את השאלה הזאת בשורה הבאה, והוא אומר שלא נכון. זו השורה שהפסקתי לקרוא, ולא רציתי לקרוא, אתה מכריח אותי לקרוא. תוספות אומר, ולאדמי דגמי מייסי ידי ניח כשמוכה מוכה מעשה ידי אשריהם הלכת לנמכר, אבל קדושן לא שייך במכר. אף על פי שיכול ליעדה, אולי קדושן כן שייך למכר, כי הוא מוכר אותה לאישות, אז גם יכול לקדש למישהו אחר. לא, היינו בכסף שנמכרה. אבל בקדושי ממש לא מצינו שום זכות לאב. הוא אומר, הוא לא יכול לייעד, הוא לא מייעד אותה. הוא לא בעלים של האישות שלה. זה הדין הזה. כשמוכרים אמה עברייה לעבודה, אז הכסף שמקבלים יכול לשמש אחר כך לכסף קידושין. זה תלוי בסוגיות של החלק השני של הפרק הראשון, מה שאני יודע שלא נגיע. כסף הראשון לקידושין ניתנו. ייעוד זה אני אומר, אני קניתי אמה עברייה כשהייתה בת 11, בגיל 12 אני מייעד אותה לעצמי ולבני. אז באותו עת, בגיל 12, אני אגלה עם מילטון למפריה שהכסף שנתתי לאביה היה לצורך הקידושין האלו. אז הוא לא מכר את הבת לעניין קידושיה. היא לא שייכת לאבא מצד המחירה גם לאישות. אגלה עם מילטון למפריה שאבא קידש אותה, זה מה שאתה רוצים להוכיח. כיוון שזו עובדה שאבא יכול לקדש את ביתו, זה גם יכול לאפשר ייעוד. הדין של ייעוד בנוי על הדין של קידושין. זה מה שתוספות טועה. סוגיה לא פשוטה אחר כך, אם זה באמת, כי זה קצת מוזר, כי גלי מילטון מפרש, אני משנה את הייעוד של הכסף. אבל זה מה שתוספות טועה. הוא לא מוכר אותה לצורך, נגיד ככה, אבא יכול למכור את ביתו, אולי בחינם. אם הוא רוצה, אבל אז היא לא תהיה מקודשת, אז התוספות טוען, הוא לא יכול להעיד אותה אחר כך, כי צריכים כסף קידושין. כן, אז זאת התשובה שלו לשאלה הזאת. מה אתה אומר? ביעוד כסף המחירה הוא כסף הקידושין, אם כן המחירה פועלת, מעשה קידושין. לא, אז התוספות טוען שלא, ואני חושב שהוא תודק בזה. זה לא שכסף המחירה עושה קידושין. כסף המחירה יגלה עם מילטון מהפריה שהיה כסף קידושין. העסקה משתנה. זה לא היה שבחרתי אותה, ואז היא שייכת לאדון לעשות מה שהוא רוצה, כולל גם קידושין, לא, כולל אישות, אלא יש אופציה כזאת שהוא יכול להגיד, טוב, אני חושב שלפני שנתיים, כששילמתי לך על הבת שלך, אני קידשתי אותה. אבל אז הכסף, אז זה לא עם עברייה כבר. זה לא שעם עברייה כוללת, השפחות של עם עברייה כוללת אישות. זה אלטרנטיבי. הכסף שנתתי לאבא, ואז דיברנו על עם העברייה, מתברר שזה כסף שנתתי לאבא, אמרתי לו, הרי היא מקודשת לי בטבעת זו. אז הוא לא מכר אותה לקידושין, הוא קידש אותה. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים להוכיח עכשיו. אז זה לא יכול להיות הבסיס של ההוכחה הזאת. כן? זה תוספות. אני לא... הרמב"ן לא הזכיר את זה, אז אני לא יודע אם יש אלטרנטיבה לתוספות. זו התשובה הראשונה כן זה מה שתוספות טועים בסדר, אנחנו הבנו את הנקודה הזאת נקודה אחרונה במהלך הגמרא אומר הגמרא, הגמרא מחפשת עדיין מקור, שניירה, האבא מקדש אותה והכסף שייך לאבא. בית אביה זה לא טוב, כי הגמרא דוחה את זה. זאת אומרת, הגמרא, דרך שתי שורות, אלא בחיתם הנלף מינה, ממנו מסור לא יפים, בחיתם הנלף מכנסה, ממונו מכנס לא יפין, וחיתם הנלף מבושת ובגם, שייני בושת ובגם די אבוע שייך בגוויו. אם נערה נאמצה או מפותה, אז יש תשלום כנס, 50 כסף, יש גם תשלום, אז זה הגמר אומרת שנכון זה הולך להביא, אבל ממון מכנס לא יפין. זה מיוחד, אי אפשר לא משם. יש כאן דבר שנקרא בושת ובגם. באונס מופתה, אז צריכים לשלם, גם הכנס שכתוב בתורה, 50 כסף, אבל גם משהו שהוא ממון ולא כנס.
שזה בושת ופגם. הם מפסידים. בושת זה דין בכל חובר, ופגם, יש מחלוקת בדיוק איך מחשבים את זה, אבל זה משהו דומה, זה מקביל לנזק. מה שנקרא נזק בחובר, נקרא פגם פה. וזה גם הולך לאביה. אז אתה רואה ש... כמו שאמרנו, שבח נעורים, אביה מקבל את כל הכסף שלה. אז תוספות שואל כאן, בראשונים בעקבותיו, שהמצב קצת מוזר. איך יודעים שבושת ופגם מגיע לאביה? הלו, אין לזה פסוק, זה לא מוזכר בפרשת אונס ורפאתי. אז הגמרא בכתובות אומר, דאי באי מסלה למנובל ומוקשכין.
אני יודע שאבא זכאי בבושת ופגם, מעצם העובדה שאם הוא רוצה, הוא יכול למסור אותה למנובל ומוקשכין. הוא יכול, מה זה למסור אותה? הוא יכול לקדש אותה לבן אדם, שיגרום לה בושת ופגם. אז אומר את השפות, אז עכשיו זה מעגלי. אתה רוצה ללמוד שאבא יכול לקדש את ביתו ניירה מזה שהוא מקבל את הבושת ופגם, ואיך יודעים שהוא מקבל את הבושת ופגם בגלל שהוא יכול למסור אותה מנוב ומנוק השכין. אז אנחנו סגרנו כאן מעגל. אני צריך מקור שלא מבוסס על המסקנה. איך אני יודע שאבא יכול לקדש אותה? אז זה לא יכול להתבסס על זה שאבא יכול לקדש אותה. האמת שרשי כאן כתב, בתשובת הגמרא, למה זה לא לימוד טוב מבושת ופגם? אומר הגמרא, שייני בושת ופגם דעבוע שייך בגוויו. אז הרמב"ן יש לו גרסה אחרת, אני חושב שלא צילמתי את זה, הרמב"ן יש לו גרסה אחרת, שזה שייני עבוע דעית לי ציירה. כלומר, הבושת ופגם מגיע לאבא, כי גם לא יש בושת, וגם לא יש פגם. אבל הגרסה שלנו זה שייך בגוויו, ורשי אומר, שיש לו דין חלק בהן, שיש בידו לביישה ולפוגמה בשביל ממון שיתנו לו. דיבה עם עשה לנוב על מוקשכין. אז הוא בעצם מצטט את הגמרא בכתובות, בלי לשים לב, כמו שתוספות אומר, שזה גורם לבעיה. שעכשיו כל הלמין של הגמרא הוא מעגלי. אז אולי זאת התשובה, פירה שזאת התשובה. אבל זה קשה. אז תוספות, יש לו שתי תשובות. תשובה אחת היא ככה מסובכת כזאת, יש למה, וכי תהיה בדי נפקא מינה מי דאי באי מסלה כשהייתה קטנה והיה עומד לבושת זו אף בנערות. אז זאת אומרת ככה, אנחנו רק מעוניינים עכשיו בהוכחת נערה. אז אולי מזה שהוא יכול למסור אותה למנובו כשהיא קטנה, ואז היא מקודשת לו לעולם, אז יוצא ש... אז גם בנערה הכסף מגיע לו, כי הוא יכול לגרום לה אתמול גם בושת ופגם בשנות הנערות. שואל את הספוד, אם כן, אז גם בבגרות יהיה ככה? וזה לא נכון שהוא מקבל בושת ופגם של בוגרת. אז הספוד אומר, איזה חילוק, ויש לו מדלדה מבגרות וכו'. זה מה שהוא רוצה להגיד. תירוץ שני של התוספות, לקח נראה לי לאל, כמה שעות אחרי זה, שהוא משנה את הפשט, אם הנה מליקטנה, כלומר קטנה שייך לעשות אותה כמה חום, ותנה שתביא מקבל קידושי, היו תשקול כספה. כמדה אין לה כלל יד לקדש עצמה, אבל נאירה דית ביד היא טקטיש נפשה ותשקול כספה, פירוש כמדה יש לה יד לקדש עצמה, בניגוד לרשי שמה, יש לה יד כללית, תוספות אומר, לא, 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 זה מתבסס רגמה בפרק שני, שנאירה ודאי יכול לקדש את עצמה, וגם אביה יכול לקדש אותה, שתי ידיים התלומה. אז הגמרא לפני כן רצה לטעון, קטנה שלא יכולה לקדש את עצמה, אז ודאי שאביה מקדש אותה בתור בעלים, כמו שאמרנו. אבל נאירה שיכול לקדש את עצמה, אז אם היא מקדשת את עצמה, היא תקבל את הכסף. כשאביה יקדש אותה, הוא יקבל את הכסף. ושהיא מקדשת את עצמה, היא תקבל את הכסף. זאת הייתה שאלת הגמרא לפני כן. והגמרא מוכיחה, אז מחפשת למה לא. אז הגמרא אומרת, למה נצא מבושת ופגם. אז כיוון שהאבא יכול ודאי לקדש אותה כשתהיא נערה, לא הייתה שאלת הגמרא. הגמרא יודעת שהיא יכולה לקדש אותה כשתהיא נערה. מה רק רצה לדעת, אם היא מקדשת את עצמה, האם אז יגבל את הכסף, אז הכל בסדר. כיוון שהוא יכול לקדש אותה. למנובל מוקשכין, אז אכן גם אם היא מקדשת את עצמה, הבושת ופגם זה תמיד לאביה. סליחה, זה צעצל. כיוון שהוא יכול לקדש אותה למדובה בקושכין, לכן בושת ופגם של אונס מופתה מגיע אליו, וכיוון שכן, אז גם הכסף של קידושי עצמה יגיעו אליה. אני מבין? מקידושי אבא מגיעים לבושת ופגם, ובושת ופגם מגיעים לקידושי עצמה. כן? זה התוספות. הרמב"ן, נראה את הרמב"ן, הרמב"ן הביא את שני התירוצים של התוספות, אבל לפני כן יש לו תירוץ אחר. מקום מספר 5, רמב"ן דבר מתחיל בכי, וחיתי מנלף מבושת ופגם, פירש רש"י, נלף כסף קידושה מכסף כנסה ומבושת ופגם, והיא כלמידה כבושת ופגם מן עולי דבי אהבת, אין אף כאן בכתובות משום דיבה עם הסלמנו ונוקשכים. כלומר שאב זכאי בקדושי ביתו, אם כן השתה דקתי לא קיבלן קדושי אב, איך ידין מבושת ופגם? שאלת התוספות. ויש מפורשים, מבושת ופגם דקטן היאלף, סליחה, אני תקעתי, עשה לו הפוך, זה התירוץ הראשון של התוספות. כן? אז אני מדלג על זה. ואחרים, ויש מרבותינו הצרפתים, מדלג על 20 שורות, זה התירוץ השני של התוספות. דוודאי, שהאב רשאי לקדש את ביתו הנערה, דכתיב את ביתי נתת איש הזה, כל נתינות במשמע, אף נמוסר לחופה כדי פירוש רשי, זה ברור שאב יכול לקדש את ביתו נערה, והוא דוחה את מה שלמדנו שהוא קידש אותה כשהיא קטנה, ואחר כך הוא ודאי יכול לקדש אותה גם כנערה. וכיוון שלמדנו שאב רשאי לקדשה לכל מי שירצה, אף כשהיא נערה, ממילא למדנו שכסף בושתה הוא פגמה שלו. דאי באי מוסרה למדוב אבו קשחין. כן, זה היה התירוץ של התוספות. כיוון שהוא יכול לקדש אותה, אז כל בושתה ופוגמה שייכים לו, ולכן למדים שגם כשהוא מדש את עצמה, כך היא פירושו. הנמי לקטן שאב רשאי לקדשה, וכיוון שהוא רשאי לקדשה ולא היא עצמה, היא אפשר לומר שכסף קידושין יהי שלה, שהאב לא מחמתה הוא זוכה, ולא מחמת שליחות, זה כמו הריטב"א. בקטנה, שלא יכולה לגשת את עצמה, ברור ששייכת לאבא. לא מחמת שליחות, שראי היא אין לה לא יד ולא שליחות. הוא אומר, זה שונה מהריטב"א. איך הריטב"א אמר? כיוון שאבא מקדש אותה בר כוחה, ברור שהוא מקדש אותה מצד זכויות עצמו. איך הרמב"ן אומר? כיוון שאבא יכול לקדש אותה ולא היא את עצמה, אז איך הוא יכול להיות שליח שלה? אי אפשר להיות שליח של מי שאין לו. אם אני יכול, אז גם השליח שלי יכול. אם אני לא יכול, אתה לא יכול להיות שליח שלי. אתה צריך לפעול מכוחי. אז כיוון שהיא אין לה לא יד ולא שליחות, אז גם האבא הוא לא שליח שלה. אלא ביילים, כיוון שביילים מקבל את הכסף. אבל נערה, תהית לה יד, אם אדמה צינה מאי לקדש את עצמה, ואי תשקל כספה כשהיא קידשה את עצמה, ובאינה נמפשת מיפת נדרים, שקובו שותביה, וכי נמי מכסף, כנס אדם מידי לנדלם כסף אדם, וכיוון שכן, ודאי אי לא מקבל את קידושיה, תהיה חפשה שהיא מקבל את קידושיה, ואביה שקל כספה. כן, אז זה כמו התוספות. סליחה, רק שנייה. כן, לחזור להתחלה, אני צדקתי וטעיתי ועכשיו אני צדקתי. הפירוש הראשון ברמב"ן, התחלת דברי הרמב"ן, ויש מפרשים מבושת ופגם דקטנה י' רואים איפה שאני נמצא? והכי כמה מבושת ופגם דקטנה ודאי דאב הווי אף על פי שיש לה יד לכך. הוא אומר כאן משהו מבחני לגבי בושת ופגם, הייתי אומר שלקטנה יש יד. הלשון של הגמרא היא שהקטנה אין לה יד לקדש את עצמה. אבל הוא אומר, לבושת ופגם יש לה יד. למה יש לה יד לגבי בושת ופגם? הממילה עטולה ולא בואו יד. הוא אומר דבר מוזר. בושת ופגם זה לא דבר שאתה אדם יוצא ורוכש. הניזוק זכאי לקבל בושת ופגם. אז אומר הרמב"ן, זה כמו שיש לה יד, כי זה לא תלוי ביד. בעצם הוא אומר דבר בסתירתו. בושת ופגם מגיע לגוף הניזוק. אז זה לא תלוי ביכולת ממונית, זה לא פעולה, זה לא פעולה משפטית. הלכתי ורכשתי דמי בושת ופגם. זה לא באו יד, זה לא צריכים יד לקבל, ולכן זה כאילו יש לה יד. ואף על פי כן, זה הולך לאב. אז מה אתה רואה? שלמרות שהיא זכאי לזה, יש לה יד, בלה יד עם פרקים פירושו, לא שיש לה יכולת רכישה, אבל היא זכאית לקבל בושת ופגם, הוא בכל זאת מקבל. אף כסף קידוש דנאיר, אף פי שיש לה יד, דאב הווה. מה הרמב"ן כאן אומר? אנחנו אמרנו את זה כבר. מה הוא אומר פה? הוא רק מסביר את הפרוצדורה בגמרא, אבל מה הרמב"ן אומר? הגמרא מציע, בהתחלה חשבנו לגבי קטנה, האבא זכאי בגלל שהוא הביילים. אבל נערה הוא לא הביילים, אז למה הוא יקבל? אז מה הגמרא עונה? אתה צודק, הוא לא הביילים. נערה היא בעלים של עצמה. אז למה אבא יקבל את הכסף? תלמד את זה בבושת ופגם. גם בבושת ופגם היא ודאי הביילים. כי בעלות הבושת ופגם היא לא בעלות של רשויות. זה אוטומטי. מי שניזוק מקבל, אבל האבא מקבל. כנראה שמה, מה שקראתי נורי הבית אביה, האבא מקבל, גם אם זה מגיע לה, זה מגיע לו. אז אם כן, גם כסף הקידוש של אותו דבר, היא נערה ויש לה יד. אז מה אם יש לה יד? היא יכולה לקדש את עצמה. ואם היא מקדשת את עצמה, אז היא קידשה את עצמה. אבל עדיין, הכסף מגיע לו. כי זה לא מגיע לו, זה מגיע לו. כי כמו בבושת ופגם, בכל זאת כנראה התורה זכתה, כנראה, את האבא בכסף, בכסף הנערה. לא חשוב איך הכסף הזה מגיע. אז יוצא, של הרבן כאן יש שתי דעות. אחד הוא עומד בשם רבותינו הצרפתים, ואחד ויש מפרשים. הוא לא עומד מאחורי אף אחד מהם. כן? אומר הרמב"ן, סברה אחת הצעתי, שהגמרא מוכיחה מבושת ופגם, שגם דברים שההיגיון מחייב שהבת תקבל, הוא בכל זאת מקבל. יש לה יד על אותם דברים, יד במובן הנוטרלי, כמו בושת ופגם, לא צריכים יד, לכן יש לה יד. או קידוש של מה שיש לה יד, בכל זאת זה יגיע לאבא. זה הסברה של היש מפרשים. ויש את הסברה של רבותינו הצרפתים שמסבירים למה לאבא באמת יש זכות על בושת ופגם. למה לאבא יש זכות על בושת ופגם? כי הוא יכול למסור אותה למדובר מוקשחין. ולכן הבושת ופגם מגיע לו. יש סיבה חיובית לתת לו את זה. כי הוא הביילים של הבושת, הוא יכול לבייש אותה. את זה שימכור אותה, ימסור אותה. למדובר מוקשחין, אז הוא הביילים במובן המוסרי, קנייני, על הבושת ופגם שלה. הוא יכול בעצמו לגרום לכך, אז הוא יכול גם לקבל פיצוי על אי גרימה לכך. או על זה שמישהו אחר גרם לכך, אז זה מגיע לו. אז הוא באמת הביילים של הבושת ופגם, והגמרא רצתה ללמוד מזה, שלכן הוא גם הביילים של כסף קידושיה. כן? אז השאלה שלנו הראשונית, האם למסקנה, אני הסברנו את הגמרא יפה שלא כמו רשי. בהתחלה הגמרא ודאי חשבה, ואולי זה גם נכון, שבקטנה ודאי האבא מקדש את ביתו בתור ביילים. אבל למה אבא מקבל את כסף קידושי נערה? אז ברמב"ן יש שתי דעות בעצם. אחד אומר, לא, לא בגלל שהוא ביילם, אלא בגלל שהתורה זכתה אותו בכל הכסף. כמו שהוא מקבל בושת ובגן וזה לא מגיע לו. כי היא בעלת היד במרכאות. או הפירוש של התוספות, שהרמב"ן מביא גם אותו, שאני מנסה להסביר בדרך לימודית איך לאבא יש זכות לכסף הזאת. כי הוא זכאי בבושת ובגן, כי הוא יכול לקדש אותה ולגרום לבושת ובגן, וכיוון שהוא מקבל בושת ובגן, אז התורה גם נתנה לו גם כסף קידושי. שורה תחתונה. איך אבא מקדש את ביתו? לקחת את הביטוי של הריטב"א בתור שליח שלה. אומר הריטב"א, לא יכול להיות, מקדש את הבקוחה. אומר הרמב"ן, לא יכול להיות. אין לה יד לקדש את עצמה, אי אפשר להיות, איך אפשר להיות שליח של מי שאין לה יד? אז בקטנה ודאי שלא, אבל עכשיו בנעירה. האם אבא מקדש את ביתו נערה, שהיא גם יכולה לקדש את עצמה, אם הוא מקדש אותה בתור שליח שלה, או בתור עוד ביילים שלה? עכשיו בקיצור, אני שואל את עצמי, האם זה אפשרי שבת יכולה לקדש את עצמה, וגם אבא יכול לקדש אותה, ושניהם מדין בעלות? זה לא סתירה. היא שייכת לעצמה וגם שייכת לאבא שלה. לכאורה, זה היה צריך להיות, אם אתה משוכנע שהיא יכולה לקדש את עצמה, אז היא באה, זה גוף אומר שהאבא הוא רק שליח שלה. אבל הרמב"ן כאן, בשם התוספות, בעצם מעלה שלו, וזה נוגע הלוך למעשה של אותו מקרה. איך תוספות למד? מה הייתה שאלת הגמרא? הגמרא אמרה, ודאי שאם האבא מקדש אותה, הוא מקבל את הכסף. אבל אם היא מקדשת את עצמה, האם אז היא מקבל את הכסף, או אבא מקבל את הכסף? כלומר, האם אבא מקבל את הכסף למרות שהיא קידשה את עצמה, או שהיא מקדשת את עצמה, היא מקבלת את הכסף. אבל כשאבא מקדש אותה, ודאי שהוא מקבל את הכסף. זה בעצם הסברה שאומרת שנכון שהיא יכולה לקדש את עצמה, אז כשהיא מקדשת את עצמה, יכול להיות שהיא מקבלת את הכסף, אבל האבא מקדש אותה, הוא עדיין מקבל את הכסף. למה? כי אז הוא הביינם. אז אני שואל את עצמי, איך אפשר לחיות עם מצב כזה שגם האבא וגם הנערה, שניהם ביינים של הקידושין שלה. האמת שהתוספות ריד אומר, ולא הבאתי את זה במנו מקומות, אני מצטער, ששאלת הגמרא היא, האם האבא מקבל את כסף קידושיה גם כשקדש את עצמה, או שהיא מקבלת את כסף קידושיה גם כשאבא מקדש אותה? שניהם יכולים לקדש, אבל בארגון התוספות שאומר שאבא ודאי מקבל את כסף קידושי עצמו, השאלה זה רק על הבת, וריד זה קיצוני. או שהיא מקבלת גם כשהוא מקדש, או שהוא מקבל גם כשהיא מקדשת. זה הגיוני. השאלה היא, האם היא הביילם ואבא הוא שליח שלה, אם הוא שליח שלה אז היא תקבל את הכסף, או שהוא הביילם. והיא, איך להגיד, הוא הביילם והיא השליח שלו, היא גם יכולה לקדש את עצמה. אבל יש רק ביילם אחד. אבל ברמב"ן ותוספות זה מפורש שלא ככה. האמת שיש ברמב"ן כתוב את הבסיס לסברת הריד נמצא ברמב"ן עצמו, אבל הוא לא משיג את המסקנה. כשהוא מסביר את השיטה הזאת של התוספות, בחלק שמתחיל במילים יש רבותינו הצרפתים, אני מסמן, אני מאמין שאתם רואים את זה, אם הבנתי נכון איך שהתוכנה הזאת פועלת, כותב הרמב"ן, והכי פירושו, אימא הני מילי קטנה, שאבא רשאי לקדשה, וכיוון שהוא רשאי לקדשה ולא היא עצמה, אי אפשר לומר שכסף קידושיה יהיו שלה, שראי האב לא מחמתה הוא זוכה ולא מחמת שליחות. זה בעצם מה שראינו לפני כן בריטב"א. אומר הרמב"ן, כיוון שאי אפשר להגיד שהכסף מגיע אליה, כי האבא הוא לא מחמתה ולא מחמת שליחות. לכן הכסף לא יכול להגיע אליה. שהרי היא אין לה לא יד ולא שליחות. אז עכשיו תסיימו בעצמכם. במקרה של הקטנה, היא אין לה לא יד ולא שליחות. אז האבא הוא לא שליח שלה.
אלא של עצמו, ולכן הכסף לא יכול להגיע אליה. אבל בנאירה, שיש לה יד, אז אפשר להגיד שאבא הוא כן השליח שלה. אם אבא הוא השליח שלה, אז היא תקבל את הכסף. אבל אם אבא הוא השליח שלה, ולכן מקבל את הכסף, אז גם כשאבא מקדש אותה, שיפעל בתור שליח, והיא תקבל את הכסף. נו, אז זה מה שריד אומר, וזה הרמב"ן לא אומר. הוא אומר רק, אבל נאירה דאית ליד, אימא אדמה צנה מאי לקד שנפשה, ואי תשקול כסף, כשהיא בקדש את עצמה. אבל לא, כשאבא מקדש אותה. אז הוא סירב להוציא את המסקנה הזאת, ואני לא יודע למה, אבל... אבל הריד כן. מה אני יכול להגיד? איך אפשר להסביר את התוספות ואת הרמב"ן שיש שני בעלים על האישה? אז אני רוצה רק למכור לכם איזשהו לוקס כזה, איזשהו ספרה. בחזרה מה שמענו בהתחלה. האישה היא הגוף של הקניין, החפצה, אם נשתמש בלשון בריסקאית, והיא גם, אולי, זו השאלה, היא גם ביידן. אז אולי המציאות היא שבנאירה, האבא הוא המקנה. הוא הביידן של המייס הקניין, הוא זה שנותן את ביתו, כמו שכתוב, את ביתי נתתי, האיש הזה. אבל האישה בדי החפצה, וכיוון שהיא גדולה, אז היא גם הביילים של החפצה. כלומר, אי אפשר להגיד על גדולה שהגוף זה לא שלה. או, גיצור, קצת קיצונית, שהגוף זה לא היא. זאת אומרת, החפצה זה לא הגוף, החפצה זה לא היד שלה, החפצה זה האישיות. אז אישיות של גדולה, אישיות של גדולה, זה בן אדם. אי אפשר להתייחס לזה כחפצה. אז לכן יש כאן שני ביילים. לגבי המייס הקניין, אבא יכול לעשות קניין, כי הוא הביילים של מייס הקניין, ואם הוא עושה את הקניין, אז הוא הביילים. אבל כשהאישה עושה את המעשה, אז היא לא הביילים של המעשה, אבל היא הביילים כיוון שהיא-היא, כלומר שהיא האישה המתקדשת. אז בקטנה אני לא אומר את זה. בקטנה אני אומר, תראה, אין לה יד לקדש את עצמה. אז גם בתוך חפצה מתקדשת, היא רק כממונו. היא כלום, היא רק חפצה. היא לא פה בעצם. אבל בישה גדולה שמתקדשת, הקניין חל על בעל דעת. כיוון שקניין חל על בעל דעת, אז כשאבא מקדש הוא הביילים, כי הוא זה שתרם את דעתו. וכשהיא מתקדשת, אז היא זאת שהקניין חל עליה מצד המעשה שלה, אז עכשיו היא הביילים, כשאבא מקדש, אז הוא הביילים. לא שזה מתחלף, הם שניהם בעלים משתי סיבות שונות. זה הרעיון שלי. אולי צריכים לתש אותו קצת, כדי שזה יותר מבואר. רק לסכם, אנחנו שאלנו שאלה, מי הוא הביילים בקידושי הבת? אז חוץ מרשי, בשיטת הרמב"ן והריטב"א, בקטנה, האבא הוא הביילים. יש לו, כאילו ממונו הוא לעניין זה. בנערה, אז בפשטות קריאת הגמרא, לפחות אהבה מן של הגמרא, שזה רק מדין את נורי בית אביה, אז גם אומרת, לא, היא הביילים, ואבא בכל זאת מקבל את הכסף, מדין אחר, נורי בית אביה. הוא זכאי להרוויח על חשבונה, על חשבונה. ראינו ברמב"ן, בתירוץ הראשון שלו, שאולי, בניגוד לתירוץ השני שלו, זה היה בנורי בית אבי, אבל כשלומדים את זה מאונס, מבושת ובגם, אז ראינו שתי אפשרויות, גם לגבי נערה, האם היא בעלים על עצמה, לעניין הקידושין, או לא. הדבר הזה, אני עושה את זה בקיצור, המקור האחרון, שרשמתי, זה מחלוק את הרמב״ם והרייבד, ועכשיו שאנחנו מבינים את הסוגיה, אז הדברים בהירים, כסמלה, כמו שאומרים. הלכות, זה הלכה אחרת, אבל היסוד הוא אותו יסוד. הלכות נערה בתולה, פרק ב' הלכה י' ג'. דין, מודה במקצת. אמרה לו, מי זה היא? מי אומרת? הבת,
הנערה. אמרה לו, אנסת אותי, והוא אומר לו, כי אלא פתיתי. מהי נפקא מינה? 100 שקל או 50 שקל? הרי זה נשבע שבועת התורה, על דמי הצער ומשלם בושת ופגם, סליחה, לא, תות שלי, זה מאוד עמיק קצת בגלל צער, אם מפותה אין צער, באונס יש צער. אז הרי זה נשבע שבועת התורה על דמי הצער, כי הוא מכחיש את הצער, היא טובה הצער, הוא מכחיש, ומשלם בושת ופגם, שרי הודה במקצת התורה כמו שהתבאר במקומו. אוקיי, זה מאוד עמיק קצת. בושת פגם פלוס צער, והוא מודה בושת ופגם ולא על הצער. אומר הרייבד, אמרה לו, אנסת אותי, והוא אומר, לא כי אלא פיתיתי. אמר אברהם, אין כאן שפועה, לפי שאין כאן תובע, שהתשלומין אינה שלה. הוא כמו מנה לאבא בידכו. כן? אומר הרייבד, זה בכלל לא נקרא מודה במקצת, כי היא לא טובעת. האבא צריך לתבוע. עכשיו, אבא לא יכול לתבוע, כי אבא לא יודע אם זה אונס או פיתוי. לכן הרייבד ממשיך, ואם טען אביה אפשר שיהיה זה הדין, ובדרישה, איך תדע שהיה אונס? אבל אם היא לא צריכים תביעה והודעה, היא לא הטובעת. מה סובר הרמב״ם? הרייבד צודק, הכסף מגיע לאבא. מה סובר הרמב״ם? לא חשוב לי שהכסף מגיע לאבא. זה מגיע לאבא בשלב שני. היא טובעת לעצמה. היא הכתובת, היא בלשון הלכתית, היא הבעל דבר. זה שהכסף לא יגיע לכיסה? לא. זה כן מגיע לכיסה, זה רק מיד יוצא, יש שם חור. ואביה שולח את ידיו ועל פי דין ולוקח. אבל על המעמד הלכתי הוא באמת התובע. הרי בסובר אחד משניהם, או שלא, האבא הוא באמת התובע, או שסובר שאני צריך שמעשית היא תקבל את הכסף. אבל נראה את הרמב״ם הרי ברבה, אבל אחת תדוו, מפותה או אנוסה שלא טבע עד שבגרה, או עד שנישאת, או עד שמת האב, הרי ארבעת הדברים או השלושה שלה. אומר הרמב״ם, שאם יש כאן נאירה, ואז האבא מת לפני התביעה בפועל. אז אומר הרמב״ם, היא מקבלת את הכסף. האונס היה בזמן, כלומר זה לא כתוב בפסוק, האונס היה בזמן שהייתה נערה, אבל התשלום, או העמדה לדין יותר נכון, הוא בזמן שהיא בוגרת, או שאבא מת. אבל אבא היה חי, אם אבא מת לפני האונס, אז היא מקבלת את הכסף, זה גמר מפורשת. אבל כאן האבא קיים בזמן המעשה, לא קיים בזמן התביעה. אומר הרמב״ם, היא מקבלת. אומר הרייבד, מה פתאום? היא בת, היא לא יורשת. השגת הרייבד מפותה הוא הנושא שלא טבע עד שבגור עד שנישאת או עד שמת האב, הרי הבא וחשבו ששלום באברהם השלושה במפותה עם מת האב, למה? וכי יורשת אביה היא? אז מה ההסבר של המחלוקת? כאן זה יותר מפורש. הרמב"ם אומר שהכסף הזה הוא כסף שלה גם בזמן שאביה חי. הרייבד צודק, בת לא יורשת אביה, יש לה אחים, אז בת לא יורשת, למען רוצה בקיץ, אבל היא לא צריכה לרשת. זה שלה. אם אבי הקיים, הוא לוקח ממנה. אם הוא לא קיים, אז הוא לא לוקח ממנה. אבל היא הכתובת האמיתית. ברגע שהיה אונס, הוא חייב לה את הכסף. אם הוא ישלם ואבי הקיים, אבא יקבל. אם אבי לא קיים, אז זה יישאר אצלה, כמו שאמרתי, זה כאילו שני שלבים. אז זה מגיע אצלה. אבל הרייבד סובר שלא, הכסף מגיע לאבא, ומהאבלה, מהאבלה זה לא יגיע כי אין ירושה. אז מתברר שבמקרה הזה, זה לא מקרה של קידוש, זה המקרה של בושת ופגם. יש מחלוקת רמב"ם ברייבד, אם בושת ופגם מגיע לה, ורק בצורה משנית לאבא, שיטת הרמב"ם, שיטת הרייבד היא שבושת ופגם מגיע ישירות, אבל זה שייך לאבא. אם האבא מת, לפני האונס, אם היא בוגרת, אז מגיע לה, אבל נערה שיש לה אבא, אז הכסף שייך לאבא. אנחנו שאלת השאלה הזאת לגבי כסף קידושין, אבל זה תלוי גם, כבר רוצה ללמוד מפגם בושת ופגם, אז אפשר לשאול את השאלה הזאת גם בבושת ופגם, ואז נתברר שזה מחלוקת רמב"ם ברייבד, הניתוח שעשינו היום נותן לנו את ההבנה במחלוקת הרמב"ם ברייבד הזה. טוב, יש שאלות? טוב, אז לילה טוב. זאת השם. נתראה בשבוע הבא. לילה טוב לכולם.